אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן מורשת.
כאן מורשת.
כל כבודה עם הניה שוחט.
בוקר טוב, יום חמישי שמח, מה שלומכם, מה שלומכם, מה העניינים, אני איתכם הניה שוחט עד השעה 11. אנחנו היום נתכנס בכל כבודתנו, ניכנס פנימה וגם החוצה, לא יודעת מה יצא מהתוכנית הזו. נגיד קודם כל תודה לנתנאל ינובר על העריכה המסורה, לעומרי קפלן על ההפקה ולמשה מושקוביץ, הטכנאי, הביצוע הטכני, שגם מבהיל אותי מדי פעם בשידור, זה ממש תחביב שלו. זהו, אנחנו היום יום החמישי, י' בכסלב, פרשת וישלח. חנוכה מתקרב אלינו בצעדים מהירים, מהירים, מהירים. אני טרם טעמתי סופגניה, אני לא יודעת מה איתכם. קיבלתי הבוקר אס-אמס מחברת האשראי שלי, שמחכה לי מארז של 9 סופגניות מהחברה היקרה, שלא שילמה לנו על פרסום, אבל אנחנו יודעים במי מדובר. שהם גם עשו איזה פרסומת כזאת, שהייתה שנויה במחלוקת, וזה, לא, לא, לא ניכנס לזה, אבל אני לא יודעת מה חברת האשראי שלי רוצה, שיהיה דבה או שמחה, או דבה וגם שמחה. אני לא יודעת, אני מניחה כרגע את ההצעה המאוד מאוד מסוכנת הזו, של 9 סופגניות שמנמנות בחינם, אני אניח אותה על השולחן ונראה מה מתקדמים עם זה. זהו, אנחנו בחודש כסלב, ממש ממש בעיבורו. אם הלילה תסתכלו בשמיים, תראו שהירח תכף כמעט מנמן ושלמלם. היום אנחנו, לא יודעת מה קורה איתנו בכל כבודות האחרונות, אנחנו כאילו, אני מרגישה שאנחנו צוללים פנימה לכל מיני נושאים כאלה עמוקים ורציניים. מצד שני, אולי זה נחמד, אולי התבגרת, אני, אז זה גם בסדר גמור. רציתי לשתף שהשבוע הייתה לי הופעה בתחילת שבוע, ביום ראשון בביתר, הייתה הופעה מקסימה, ובסוף ההופעה, מי שהייתה בהופעה שלי יודעת, אני צחוקים צחוקים, אבל בסוף כן יש כמה דקות רציניות כאלה, כאילו אני מורידה את כל השמחה לדיכאון, סתם לא דיכאון, פשוט לוקחת את כל רגעי הצחוק ושנייה אוספת אותם למשהו רציני שאפשר לקחת אותו הביתה, ו... קודם כל, הרבה פעמים כשנשים לא מכירות אותי בקהל, הם קצת בהלם. כי מבחינתם, אוקיי, הייתה פה דמות מצחיקה, עשתה מעצמה צחוק, עשתה זה, פתאום, מה פתאום היא נהיית רציני? מי שמכיר אותי כבר מכיר את הצדדים, אבל מי שלא, לא, ותמיד יש כזה, אני רואה הלם על הקהל, רגע, לא הבנו, היא הולכת לצחוק עוד רגע, ואני רצינית, אני מדברת כמה דקות ברצינות, ונגמרה הופעה, ואז, טוב, ניגשו אליי כל מיני אנשים, ואז ניגשה אליי מישהי עם פתק, ממש פתק ככה מקופל ועת, אמרה לי, "אכפת לך, לכתוב לי את מה שאמרת בסוף, אני מתמודדת עכשיו עם איזשהו משהו, ו... אני אשמח שיהיה לי את הדברים שאמרת." וקודם כל, עצם הבקשה הזו רגשה אותי בגלל שאנחנו כזה בדור של תעביר לי בוואטסאפ ותשלחי לי צילום מסך ותקליטי לי. דור הטכנולוגיה ותור הזה, ובאה מישהי מתוקה, שבאמת בהתמודדות לא פשוטה רפואית עם בעלה. שזה בכלל הסיפור כאילו ממש ככה עצר לי את ה... קיווץ אותי, כי אמרתי איך חס ושלום שלא נדע אף אחד, פתאום איזה קרוב משפחה מתאשפז, פתאום כל החיים של המשפחה מתהפכים ו... הדברים האלה הרי יכולים לקרות בשניות. רגע אחד, החיים שלך רגילים, ומה אני עושה מחר, מה אני עושה מחותיים, והילדים, והזה, והבלגן, שנייה אחת, שמשהו לא, משהו פתאום לא מסתדר. פתאום חס ושלום, הוא קורא למשהו, היא קוראת למשהו. הכל מתהפך, פשוט החיים מקבלים צבע אחר, ואני אומרת, אנחנו, לא יודעת, אולי אנחנו צריכים לבקר בבית חולים פעם בשבועיים, לבקר מישהו בשביל, אפילו לא קרוב משפחה, אפילו להתנדב. בשביל כל הזמן לקבל פרופורציות לחיים האלה. בכל אופן, אז קודם כל, אמרתי, אנחנו בדור כזה טכנולוגי, תעבירי לי, תשלחי לי, תשלחי לי בוואטסאפ, צלמי לי, באה מישהי עם דף ועט וביקשה שאני אכתוב לה, אבל מכיוון שאני עצלה, וגם הייתי בסוף הופעה ואיפה, אמרתי לה, תני לי את האימייל שלך, אני אשב, אני אכתוב לך את זה. וסתם, זה היה מתוק. וזהו, מה אני אגיד לכם, אני באמת מברכת את כולנו, שלא נזדקק לפינות האפלות האלה, בשביל להעריך את מה שיש לנו. ושדברי החיזוק תמיד יהיו, מה שקרה, מנקודת האפס ומעלה, ולא ממתחת. וזה הזמן אולי לשמוע את עמית ליסטוונד, שבלהיט ילדותי, נכון? תמיד שאני שומעת את הברק, אמרתי ברק ורם, כי אנחנו הולכים ונכנסים לתוך החורף. אני זוכרת את השיר הזה. יש אמונה, יש אמונה.
יש אמונה.
עבודה עם הניה שוחט.
השבוע ביום שני, י' בכסלו, חל יום השנה החמישי לפטירתה של חני ויינרוט, החברה האהובה שלנו. זכר צדיקה לברכה. חני עזבה אותנו בגיל 34, אחרי שהתמודדה הרבה הרבה שנים עם הסרטן. הם אימא לשלמה, שירה ונעמי. לא יאומן שעברו 5 שנים. ואני אמנם מזכירה אותה פה הרבה בתוכנית, אבל ביום השנה שלה אני כן אוהבת לארח חברות נוספות כדי לשמוע עוד דברים ועוד סיפורים ועוד זיכרונות. בוקר טוב למיכל כהן חי, סופרת, מרצה ומנחת קבוצות, מטפלת ומתמחה בצמיחה ממשברים בפרק ב'.
בוקר טוב, אניה.
מה שלומך?
ברוך השם, אישר שורף לי הגרון כשמדברים על חני, את יודעת.
את יודעת ש... אני לפחות ברמה אישית, ואולי גם את הזדהיתי, שאני מרגישה שאני עברתי כל כך הרבה מאז ה5 שנים האלה, שאני כל פעם מחדש אומרת לעצמי, רגע, אז מה הייתה אומרת פה? כי זה כבר לא אותה שיחה שהייתה לנו אז, תמיד היו שיחות על הספה של חני, והן תמיד היו נורא רלוונטיות, ודברים השתנו, אבל היא לא פה.
נכון, קודם כל גם אני חושבת על כל כך הרבה דברים. אני התחתנתי בפרק ב' שלי, ואחרי שחני נפטרה. תחשבי כמה דברים קרו בחיים שלי. כמה וואו. דברים דיברנו על זה לפני, כן.
נכון.
אבל הנוכחות שלה היא כל כך איתי, כי אני כל כך מרגישה את זה. כן, אבל הגעגוע ככה מאוד מאוד, מאוד מאוד חזק. וכל פעם אני שואלת את עצמי, מה חני את אומרת על זה עכשיו? וחסרה לי תמיד הייתה לה איזה מין בהירות כזאת, איזושהי ככה ראייה מפוקחת על החיים. ככה ישר, כמו שזה, אומרת אמת תמיד, תמיד, וגם אם האמת מראה, ואומרת אותה, וככה לפעמים זה חסר לי. חסר לי זה, וזה שאתה אמרת לי כמעט כל דבר שאתה מספרת לה. נו, את לא זוכרת שזה עולם השקר? אז ככה, את יודעת, כזה. וזה, כן.
הייתה לה גם מומחיות? להיכנס ולצאת בין העולמות. זאת אומרת, היא לא הייתה הצדיקה המזוכחת בייסורים שאת יכולה לדמיין, לא צדיקה אחת שלום בדלזול, אבל היא לא הייתה עכשיו איזה מישהי פרושה מן העולם. הייתה מאוד מאוד נוכחת ומאוד מאוד בעניינים, ויחד עם זאת, כמו שאת אומרת, איזשהו קול קצת מקביל עלינו, קצת מסתכל על הכל מהצד ואומר, זה לא מה שאתם חושבים שזה זה.
אני חושבת שחני ראתה תמיד מעבר. מעבר למסכות, מעבר לתלבושות, מעבר להכל. אפילו מעבר לסיפור שהאדם ככה שעומד מולה מספר. וזה הכוח שלה. והצדיקות, אני אספר לך משהו על זה, שזה ככה עלה לי, למה אמרתי את המשפט הזה? כי זה עלה לי שעשיתי פעם אחת הפרשת חלה, אצלה בבית, היא הזמינה את הקבוצה הזאת של גם אני, חליתי בסרטן השד בפייסבוק.
שהייתה אחת האחרונות בקבוצה הזו ששרדה.
לא, יש הרבה שהם חיות, הם ברוך השם.
סליחה, לא, אבל זכרתי, יש איזה משהו, אני לא מדמיינת. לא הרגתי אותם.
נכון, היו שם אלה שככה באמת הסרטן חזר וככה, וזה באמת הייתה, נכון, זה נכון. ועשינו שם ערב ככה, יש שם הרבה נשים בבית שלך, שלך אני, ואז אני אמרתי ככה איזה משהו, ואז היא אמרה, אז באמת על צדיקות, אמרתי איזה סיפור, או סיפרתי משהו, ואז היא אמרה, כל אחת פה היא צדיקה יותר ממה שעכשיו מיכל אמרה בסיפור שלה. ואני בהתחלה ככה הסתכלתי, כי את יודעת, למראית עין, היו שם אנשים מכל הקשת, וכאלה אנשים שפעם ראשונה אולי היו בהפרשת חלה בכלל וככה, וכאן היא פשוט ניפצה כל הזמן את כל התדמיות האלה של כולנו על עצמנו ועל אחרים. והיה משהו באמת הזאת, בלפגוש, ופשוט לאפשר להיפגש עם נפש, ובלי כל המסביב, שזה באמת באמת היה הכוח, ואני חושבת שהדבר שהכי הכי ייחד את חני, באמת שהיא פעם לא ביקשה את התפקיד הזה שהוטל עליה בסופו של דבר. זאת אומרת, היה לנו המון המון שיחות על היציאה מהארון הזאת, כאילו לצאת החוצה ולספר את הסיפור ולהיות שם, היא ממש לא רצתה להיות במקום הזה. היא נלחמה בזה בכל כוחה, היא הייתה צנועה בנשמה, הייתה לה צניעות, שרצתה לשמור על הסיפור הזה פנימה, אני חושבת שההורים שלה והמשפחה ידעו על התקדמות המחלה ומה קורה מהבלוג שלה בכלל. זאת אומרת, היא הייתה מאוד מאוד דיסקרטית גם בפרטים האלה, והיא לא רוצה לשתף, היא לא רוצה להכביד, היא לא רוצה להיות שם, והיא בטח לא רוצה להיות שופר, אבל ככה לאט לאט זה הפך להיות באמת משהו שאי אפשר היה ככה להתחמק ממנו, כן? זה פשוט היה תפקיד, וזה מאוד מאוד היה חזק. זה היה הכוח שלה, של האמיתות הזאת.
איזה, אני מרגישה שכאילו חני השאירה אצל חברות של המתנות. מתנות מראש, שאנחנו פותחות אותם עם השנים, ואיזה מתנות את מרגישה שהשאירה אצלך באופן אישי?
וואו. אני חושבת
שאני
מרגישה שהשאירה אצלי כל כך עמוק, שלא תמיד אני יכולה להגיד את זה. היא הייתה כל כך... אנחנו הכרנו בשלבים מאוד מיוחדים בחיים ששתינו, אני חזרתי בתשובה, והיא חלתה. כאילו זה היה ככה, זאת אומרת, היה משהו בקשר, שהיה מאוד מאוד חזק, וגם אחר כך, כשאני התלמנתי, זה היא הייתה פתאום הצד שעזר לי, היה משהו מאוד מאוד חזק של חסד בינינו, ושל פתיחות מאוד 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 גדולה, בלי מסכות בכלל. והיא השאירה לי את המתנה הזאת של הקרבה. אני חושבת של הקרבה ושל באמת היכולת לפתוח את הנפש למקומות הכי הכי פגיעים שלה ועדיין להישאר קרובות במינים שהתאימו לשתינו. זאת מתנה מאוד גדולה שאני לוקחת איתי. ואני געגעת אליה מאוד במתנה הזאת, כן. לא רוצה יותר בשיחות איתה, אבל תדעת לפחות אני לא שומעת לגמרי מה היא אומרת.
כן. אני זוכרת שבאמת בשנים האחרונות שלה זה בצערה, ואיבדה כל פעם עוד חברה. וכל פעם כשהיא התאבלה עליהן, אני כל הזמן חשבתי, מה יהיה כשחני איתה הזאת? זאת אומרת, זה נמצא מעבר לפינה, אל ת... וכשזה קרה, אני לא יודעת, קרה משהו אחר, כן היה אבל, כן היה זה, אבל כמו ששאלתי אותך, הרגשתי שלצד החור הגדול שהשאירה, היא גם השאירה מתנות. זאת אומרת, היא לא... היא העירה אור גדול, אבל היא גם לא הלכה והכל התחבא. להפך. זאת אומרת, הדברים פתאום קיבלו עוד יותר משמעות ועוד יותר נוכחות. והיא אומנם מאוד מאוד חסרה בנוכחות שלה ובשיחות, ובשיחות על הספה. אבל גם הטקסטים, זאת אומרת, הנוכחות עדיין ישנה לחלוטין, היא לא...
הנוכחות ישנה, האומץ, היא התוותה דרך. גם לדבר על דברים שבדרך כלל לא מדברים עליהם.
נכון.
גם לא להתייחס לחיים כמובנים מאליהם. גם לחפש כל הזמן את הרגעים הקטנים האלה, שהם בעצם רגעים שאותם אנחנו נוצרים, ואליהם אנחנו גם מתגעגעים, גם אליה ובכלל בחיים. אני חושבת שהיא ממש התוותה דרך במקום הזה. ובמתנות ככה, את יודעת, זה פשוט מדהים, כי אני לפעמים פוגשת נשים, אני מדברת עליה בכל הזדמנות שיש לי, כן, בהרצאות, וככה איך שהיא מגיעה, ואני מדברת עליה. ואני אפילו מתפלאת שיש נשים שלא מכירות, ואני שמחה להגיד ולספר, ואז אני רואה איך זה מתחיל להשפיע גם. זאת אומרת, כאילו, הדברים הקטנים, סיפרתי ביום חמישי שעבר, הייתי בערב ברמת גן, וסיפרתי על מה שתמיד חני הייתה אומרת, שיש סבל הכרחי ויש סבל לא הכרחי.
נכון.
הסבל הכרחי זה שכשבאמת את מאבדת מישהו קרוב, כשאת חולה במחלה ואת צריכה לעבור טיפולים, וזה סבל שצריך לעבור אותו. או הסבל הלא הכרחי, או להיכנס הביתה ולהתעצבן שהמתבגר לא סידר את החדר, או להאשים את הבעל שלא הגיע בזמן ואיחרת לפגישה. כן. יש סבל לא הכרחי.
נכון.
וכשאנחנו...
אני קוראת איזה מע"מ.
שמה?
מע"מ? לא, מע"מ, אתה מוסיף על מחיר, אתה לא רוצה לשלם אותו, מע"מ, כאילו... אנחנו משלמים מע"מ, כן, כמובן, אבל לא בשמחה רבה. כן, ממש ככה.
אז אני חושבת שהמתנות האלה הן ממשיכות, כי יש משהו שהשאירה שהוא לא רק היא. זאת אומרת, זה באמת ההוויה שלה.
נכון.
וההוויה, את יודעת, היא לא צריכה גוף. כאילו, היא יכולה להמשיך להתקיים בעולם. שזה מה שקורה גם לא רק לחברות, גם לא רק לאנשים שבאמת הכירו וחסרים אותה ככה באופן אישי, אלא באמת באמת אנשים שנחשפים ושומעים עכשיו אולי לראשונה את השם או את השומעים עליה, אז כשקוראים את הספרים שלה, אז יש משהו שמתחזק בתוכך, זאת אומרת, אנחנו קוראים פרשת את השבת שלום חני בשולחן שבת, אני ככה מעבר שאני נחנקת כל פעם, כי אני ממש שומעת את הקול שלה כשהיא אומרת את זה, אבל באמת, באמת, יש שם דברים כל כך עמוקים בראייה שלה את החיים, וזה מתנות שהיא השאירה ככה באמת לכל מי שהכיר, וגם לכל מי שלא זכה ממש להכיר.
זהו, את ממש הקדמת אותי, זה מה שרציתי לשאול אותך שאלה האחרונה, וענית לי בלי ששאלתי שיש לנו הרבה מאזינות שלא הכירו אותה, אבל באמת, כמו שאת אומרת, לא מאוחר אף פעם, כי היא ישירה, וגם אנחנו מדי פעם בתוכנית גם כן, אני מקריאה גם הספר של השבת שלום חני, שיהיו הדברים לעילוי נשמתה. תודה, מיכל. זהו, שנזכה להמשיך את האור הזה. הלאה.
תודה,
עניה. תודה רבה.
שיר לכם שיר קיצ'י מנגינה
כל כבודה עם הניה שוחט.
אז הבטחתי שיהיה היום גם כלילות וגם פחות כלילות. אני רוצה להקריא לכם טור ממש ממש נוגע שנתקלתי בו באתר צריך עיון. נקריא כמה שורות מתוך הטור. בערב חג השבועות לפני שאני מספר ניגשה אליי ביתי אז בת 10 ובידי הממתקים שהביאה מבית הספר. אני רוצה לתת את זה למישהו שלומד תורה, כי אם הוא ילמד יותר טוב בזכותי, יהיה שותפה לתורה שלו. אבל אמא, היא המשיכה אחרי דקה של ערעור, המורה אמרה שמי שבאמת באמת רוצה שבעלה ילמד תורה, אז הוא לומד. אז למה אבא שלנו לא לומד תורה? נשקתי לה ואמרתי, את יודעת שאני באמת באמת רוצה שאבא ילמד, נכון? והיו גם הרבה שנים שאבא אכן למד, אבל לפעמים גם אם אמא באמת באמת רוצה, אבא עדיין בוחר שלא ללמוד. זו הפתיחה של טור ארוך ויפהפה של אלי שבע, וזה סיפור לא פשוט. מה קורה כשבונים בית מקדש קטן בבית? לא בית מקדש, בזמן הזה בית הכנסת, אבל בונים מקדש קטן בבית, עם הרבה תפילות והרבה חלומות, ואז זה לא כל כך מסתדר לפי החלומות. שלום אלי שבע.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
זאת ההזדמנות להגיד... מה זה?
את התור הזה כתבתי מזמן.
נכון, אז רציתי להגיד לך שנתקלתי בו באמת לפני כמה חודשים, הוא ממש ממש נגע בי. אני חושבת שהאמירה שלו באופן כללי, היא לא נוגעת ספציפית רק לנושא הזה, היא בכלל שיעור באופן כללי למה קורה כשהתוכניות שלנו משתבשות. תספרי לנו קצת את הסיפור.
אוקיי, אז בעצם...
רגע, אלי שמע, אני קוטעת אותך. את יכולה לשנות מיקום או שיש לך טלפון נייח אולי? ממש ממש קטוע. וואו, אני לא שומעת. לא, לא, את ממש ממש קטוע.
עכשיו יותר טוב?
עכשיו טוב, כן.
אוקיי. אז בעצם למה שקרה, שהתוכניות משתנות, אפשר לקרוא לזה שבירת חוזה זוגי. שזה בעצם, כשנפגשנו, כשהתחתנו, היו לנו תוכניות, ומישהו משנה את התוכניות. ובמבט אמיתי, אני חושבת שזה קורה אצל הרבה זוגות, לא רק כשהסיפור כל כך קיצוני אצלי, כמו אצלי. אז אצלי באמת, בערך 10 שנים אחרי החתונה, ראיתי שעובר עליו משהו. וככה ניסיתי להבין ממנו מה זה, וזה לא היה פשוט עד שהבנתי שהוא פשוט הפסיק להאמין.
כן. הייתם בית קלאסי, בית אברכי, הוא יושב ולומד, את עובדת.
ממש ככה, כן. ואפילו ברמה שכאילו כשאני מגיעה מבית שאבא שלי עובד, וכשנפגשנו והתחתנו, אבא שלי שאל אותו, איך אתה מתכנן לפרנס? כאילו זה היה הכיוון של אבא שלי, אבל שתינו אמרנו לא, הכיוון הוא שישב ילמד כל עוד הוא יכול. ואז באיזשהו שלב הוא ביקש ללכת ללימודים, אמרתי אבל אני מפרנסת ומפרנסת יפה ברוך השם. אז הוא אמר לו, אני מרגיש שאני כבר לא ממצאת עצמי, ואני רוצה שיהיה לי מקצוע למתי שאני אצטרך בעתיד, אבל זה רק היה איזשהו סימן למה שהגיע אחר כך, שזה... הסוד האמיתי שלקח לו הרבה זמן לשתף אותי, שבעצם הוא כבר לא מאמין בדרך הזו. זה כבר לא משהו שהוא רוצה לעשות.
כן. הוא יוצא ללמוד והוא ממשיך בכולל או שהוא לגמרי עוזב?
בהתחלה הוא עשה את זה בשילוב ולאט לאט פשוט עזב.
מתי את מתחילה להבין שזה לא רק עניין אקדמאי?
זהו, אז אני מבינה שעוד דברים עוברים עליו, הלבוש שלו משתנה, פתאום נושאי שיחה, הוא פתאום מדבר דברים שאני לא רגילה לשמוע ממנו, זה לא בדיוק היה ככה, ואני חושב שאם זה כתוב ככה, זה לא אומר שזה באמת היה, כל מיני דברים כאלה שאני לא רגילה לשיח הזה, ואני מתעמתת איתו. שואלת אותו מה קורה, מה עובר עליך. ובהתחלה הוא אומר לי, הכל בסדר, אבל באיזשהו שלב אנחנו כבר מגיעים לייעוץ זוגי, כי אני מרגישה שעובר עליו משהו, ואני כבר לא מצליחה להבין.
כן.
כאילו, מה אנחנו עושים פה? ושם היא סיפרה לי בעצם. הוא לא היה מסוגל לספר לי.
וואו.
כן.
ואז מבינים מיד שזה זהו, זאת השלכה על המערכת הזוגית, או שאפשר אולי לגשר, מה...
זהו, ההבנה הראשונה היא מבחינתי, אי אפשר לגשר על זה, בשום אופן, לא לשם כך נתכנסנו, אני לא מוכנה לעשות את זה, זה בכלל לא היה בתוכנית שלי.
אוקיי? יש לכם כבר ילדים בשלב הזה, נכון?
יש לנו כבר ילדים, 5 בשלב הזה.
וואו.
ואני באמת בבלבול מוחלט לא יודעת מה לעשות עם עצמי. ואז באיזשהו שלב, אני פשוט אומרת, אני הולכת לשאול רב.
כן.
ואני הולכת, מחפשת רב, זה גם היה עוד איזושהי סגה, מחפשת רב, ואני לא מוצאת מישהו שיקבל נשים, שהוא מהמגזר שלנו, שאני יכולה להגיד, אני סומכת עליו שהוא יבין בדיוק למה אני מתכוונת.
רגישויות, כן.
את הרגישויות, ושאני יודעת שהוא גם גדול מספיק. ואני פונה לכל מיני אנשים, והם אומרים, אל תשאלי אותי, ואני לא חושב שבכלל יש בשביל מה לנסות, אבל אני לא בר סמכה. זאת אומרת, אני קיבלתי את התשובה הזו כמה פעמים, גם מרבניות. כן. זאת אומרת, ניסיתי הכל. ואז מישהי אמרה לי, אולי תנסי הרב יצחק זילברשטיין.
הרב יצחק זילברשטיין, כן.
כן. ואז אמרתי, טוב, זה מצא חן בעיניי. כאילו, זה נשמע לי כמו רב שהוא באמת גדול מספיק, והוא פוסק, והוא מוכר בציבור, והוא לגמרי מחובר. והוא מקבל נשים, שזה משהו שהיה לי חשוב להגיע בעצמי, לא רציתי לשלוח שאלה ולבסס על, אתה יודע, משהו כזה נורא...
בטח.
אין לי אפילו אפשרות לדבר כשאני שולחת שאלה כתובה.
אני מבינה שגם ההורים שלך לא בסיפור בשלב הזה, אף אחד לא יודע על זה כלום.
בשלב הזה עוד לא, אף אחד לא יודע, הסתרה גמורה, וזה הכי נורא. כאילו מסתובבת בעולם עם איזושהי... זה נראה לי השלב הכי 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 קשה, שאת קמה בבוקר, הולכת לישון בלילה עם... מחשבות שרצות, רצות, 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 ואין לך את מי לספר.
וואו.
וגם את בעלי, כאילו מה אני אשתף אותו, נכון. שאני כל הזמן נמצאת באיזושהי מחשבה, מה אני צריכה לעשות? קודם כל, מה עשיתי לא נכון?
זהו, אשמה עצומה, אני מתארת לעצמי.
אשמה עצומה, ככה לימדו אותי, שכשהאישה רוצה, כמו הבת החמודה שלי, וחג השבועות, כשהאישה באמת רוצה, הבעל באמת עומד. אבל כן. אני באמת באמת רציתי, זאת אומרת, לקח לי הרבה זמן להגיד את זה לעצמי. כן, באמת באמת רציתי, אבל באמת באמת רוצה אחרת. הוא אדם, איך אומרים? ייחודי. הוא לא קשור אליי בכל נים בנפשו. הוא בעלי, הוא מכבד אותי, אבל הוא לא צריך לאבד את עצמו. זאת אומרת, כמו שאני לא רוצה לאבד את עצמי.
כן, כן. מה הרב זילברשטיין אומר לך?
הרב זילברשטיין שואל אותי אם יש לנו ילדים, ואם בעלי מכריח אותי לעבור עבירות. ואני חושבת ש... למפרע, אני מבינה עוד יותר את השאלה הזו, האם הוא מכבד אותי? האם באמת יש פה יחסים של כבוד הדדי ואין פה הקטנה או אין פה מחיקה שלי?
כן.
וברוך השם, התשובה הייתה שכן, הוא לא מכריח אותי לעבור עבירות ושיש ילדים. ככה חיוך גדול ומאיר עיניים, הוא אומר לי, זה, אז אתם יכולים להמשיך. ומשם כאילו, קיבלתי את האישור ה... התורני שלי, כאילו ההלכתי, באמת, שזה בסדר, שאני יכולה בכלל לנסות לשקם את ההריסות של הנישואין האלה, כי באותו שלב היו רק הריסות. היה כעס, היה גם כעס כלפיו כמובן. היה גם, אני לא יודעת מה יקרה מחר, אני כל כך מבוהלת.
נכון. כמה שנים עברו מאז?
וואו, אני חושבת, בין 8-10, תלוי ממתי סופרים.
וואו, אתם נשואים היום?
נשואים, ברוך השם, כן.
מדהים.
כן, ואפילו נולדה לנו תינוקת.
איזה יופי. טוב, יש לכם ברכה. תראי, זה באמת, זה הרבה יותר גדול ועמוק משיחה קצרה שלנו פה, אבל כן, אני תמיד מזכירה לעצמי בשיחות האלה, שיושבת שם מישהי, או אפילו מישהו ששומע אותנו, ומתמודד עם שבר כזה או דומה. וקודם כל, את מדהימה בעיניי, באמת, זה גדלות נפש, הדבר הזה, וכן, הייתי שמחה לשמוע ממך באמת, מה אפשר להגיד לאנשים שנמצאים במשבר הזה, והנה, עברו 10 שנים, את בחיים, הכל בסדר, אז...
כן, אז כן להגיד שזה אפשרי, אבל אני גם מסייגת לא בכל מצב. זאת אומרת, זה לא שעכשיו מישהי תבוא אליי, הניסים שלי קורסים, ואני אגיד לה, תמשיכי בכל מצב. זאת אומרת, אני כן בעד לפנות לאיזשהו גורם מקצועי ולהיעזר, כי זה משהו שנורא נורא קשה לעשות את זה לבד. אישית אנחנו הלכנו להתקשרות זוגית, אבל גם לייעוץ זוגית. התקשרות זוגית זה ארגון ששם לו למטרה לעזור לזוגות כאלה.
התקשרות זוגית, אוקיי.
כן. אבל גם ממש לאשת מקצוע, מישהי שיועצת זוגית וישבה איתנו, וראינו איך אנחנו מצליחים לנהל את זה, כי צריך לדעת לנהל את זה, וצריך שיתוף פעולה. זאת אומרת, אין סיכוי שזה לא יוצר תסכולים. אם השבת היא כמו שהוא רוצה, אז היא יוצר אכזבה אצלי, ואם השבת היא כמו שאני רוצה, אז היא יוצר אכזבה אצלו. ואם לא נדע לנהל את זה, מבחינת שיח, בצורה הנכונה, לא נצליח להגיע לשום מקום.
אני מניחה שזה כתיבת חוזה מחודש, אפרופו פתיחת שיחה שאמרת שזה החוזה יתפרק.
נכון, זה כתיבת חוזה מחודש, זאת אומרת, כן, זה קרה, אבל כן צריך לחשוב ביחד על חוזה מחודש, ולא להשאיר אף אחד בחוץ. אין מישהו אחד שמקבל פה את כל התמונה והשני נמחק. יש פה שני אנשים ששניהם שווי זכויות בבית הזה, וצריכים לבוא לידי ביטוי. ואם מישהו נמחק במקום הזה, אז זה ממש, אפילו זה נשמע כזה, בהתחלה אמרתי טוב, אז לוותר. אבל המילה לוותר, היא גם לוותר על עצמי, ולהיות איזשהו, לא יודעת, משהו ריק, חלול, חסר, חסר חיות. וזה לאבד את עצמך. אז זה ממש ממש חשוב, לא לאבד אף אחד, זאת אומרת, לא אותו ולא אותי.
כן.
להיות עם יד על הדופק, אבל ברור שאפשר. זאת אומרת, אם יש שני אנשים שרוצים שזה יעבוד, אפשר. וכמובן, גם ציינתי גם בכתבה, פתחתי קבוצה לנשים חרדיות, כמוני, שיום אחד גילו שהבעל שלהם שינה את החוזה הזוגי. ויש לנו גם את המקום הזה, לפחות להיות אחת בשביל השנייה.
כן.
אז...
מדהים. איך אפשר להצטרף, או שזה...
אפשר לשלוח מייל לשלחת 15,
ג'ימל. שלחת זה S-H-A-L-E-C-H-E-T 15?
כן,
שלחת, אם נושרים עלי החוזה שלך, תכתבי. כן, אוקיי, יפה, הבנתי.
שלחת, ממש חשבנו על זה שזה שלחת, שמבשרת לפעמים איזשהו מוות של משהו עכשווי, עכשיו זה נראה כמו מוות, אבל יום יבוא וזה יספח, בעזרת השם.
מדהים, אז מי שמרגישה איזשהו סוג של הזדהות, יכולה לשלוח מייל לשלחת 15.
כמובן, אנחנו לא מטורפים כל אחד, ויש אצלנו נשים ברמות שונות של הסתרה, יש מכאלה שאף אחד לא יודע, ועד כאלה שכמו בעלי, כולם כבר יודעים, אבל יש אצלנו את כל המנעד, ואנחנו שומרים כמובן, כמובן, על חיסיון התורה.
כן, חשוב, חשוב. אלישבע, אשרייך, הרבה כוח, שהשם ימלא לך את כל הסדקים האלה, בהרבה אהבה וחיבור. תודה לך, שיהיה המון בהצלחה.
להתראות. גם לך,
ביי. כל כבודה עם הניה שוחט.
כן, חזרתי אליכם, ועכשיו אני רוצה לספר לכם על אישה מאוד מאוד אמיצה, שגרמה לי לקנה. מה לעשות? גרמה לי לקנה, עשתה מעשה חתכה. זה חתכה, זאת המילה, חתכה לשלושה שבועות, אני מקווה שזה נכון, שלושה שבועות לתאילנד, לא פחות. לא תגידו חיה לבדה, לא תגידו סבתא בפנסיה, מדובר באישה, עם אם לשישה. אני צודקת, רעות? רעות?
רגע, חמישה.
חמישה, חמישה, מי יודע, אולי ברכתי אותך ברגע זה בילד השישי, אבל גם הם לחמישה.
אין לדעת,
אין לדעת. מאוד מאוד מרשים, הם לחמישה. ראות, אשת קריאיטיב מבריקה. אם אתם יצא לכם לשמוע את השם ראות צימרמן בהקשר זה או אחר, אני ודאי לא אשיק לכם אותה, אבל הנה היא עשתה עוד מעשה קריאיטיבי מאוד. שלושה שבועות?
וואי, כן, שלושה שבועות. האמת שזה היה ביעף, באמת, כאילו, לפני זה, ואפילו קצת תוך כדי, אמרתי, וואו, שלושה שבועות זה עצום, זה מלא. וחזרתי, הרגשתי שכאילו, רגע, מה לוז? רק התחלנו.
הזמן טס, הזמן טס כשמתעלמים מהחיים, מהבית, מהילדים, מהעבודה.
אז תראי, זה לא היה לגמרי התעלמות, כי אני מראש הגדרתי את זה כמילה יפה שמצאתי ברשת, שקוראים לה וורקיישן. כלומר, אני הלכתי, כן, האמת היה אחלה מילה.
אהבתי, רגע, אני רושמת לי וורקיישן.
לגמרי השילוב האולטימטיבי בין חופשה לעבודה.
כי הרבה אנשים שהם בעבודה שלהם, הם חשים בחופשה. עובדי ציבור מסוימים, שזה גם הצד השני של מה שאת מתארת. אבל אוקיי, תספרי.
תראי, זה כמו שאת אומרת, כשאנחנו אומרים, שאם אתה עובד בעבודה שאתה אוהב, אז אתה לא תעבוד אפילו יום אחד.
נכון, נכון.
אז קצת כזה, כאילו, אני רציתי להכניס את העבודה שלי לוייב אחר. קצת מתוך ההרגשה שאת יודעת, אנחנו הרבה פעמים, כאילו, בואי נגיד ככה, שלב א', אני התחתנתי נורא נורא מוקדם, שלב א', אתה לא באמת חי, אתה כאילו באמרציות, סבבה? כאילו,
מה זה נורא מוקדם? אצלנו במגזר, זה בסדר, מקובל, 18, 19, מה?
כן, 18 וחצי, 19 וחצי הייתי אימא, 22 הייתי אימא לשלושה.
30 כבר סבת, 30 חיתנת כבר.
כן, אני פחות או יותר, פחות או יותר. האמת שכאילו באמת ילדתי את הילד בין הזקונים שלי בגיל 29. אז באמת במקומות של אנשים אחרים רק מתחילים.
נכון, נכון.
ואז אתה חי כזה, כאילו אתה אפילו לא עוצר. אין לך את ה... אין. ואז לאט לאט כזה הילדים פתאום גדלים ואתה מתחיל לשמוע איזשהו שקט כזה. רחש כזה ששכחת שהוא קיים.
אפילו שקט מחשיד, מה קורה? למה זה שקט? מי הורס עכשיו משהו?
לגמרי, וכאילו זה גם שעות שאתה לא רגיל שהן קיימות.
נכון.
השעה 5, מי יקירנה?
אני שמתי לב לזה. נכון, 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 נכון. שהם גדלים, וזה כבר לא השעה הנוראית של היום, להחזיק אותם מרים, נכון.
פשוט באמת משתנה, ואז באמת התחלתי כזה, כאילו לעבוד, וגם קצת לטייל, וגם קצת לנסוע וזה, אבל הרגשתי שהרבה פעמים אני באיזשהו מתח כזה של צריך לעבוד כאילו עד שתצא נשמתך, ואז אתה יכול להרשות לעצמך איזה 4 ימים בארץ או בחול.
במלון מסובסד מחבר. כזה.
כן, סוג של, כן, כאילו. וקצת מאסתי בזה, אני מודה, וכאילו אמרתי, יאללה, למה אני צריכה כאילו לחכות? שנה כדי להתחיל לנשום. אז זה דברים שמאוד מאוד התבשלו. אמרתי שזה כאילו אמיץ וקריאיטיבי. אני חייבת להגיד שאני תופסת מעצמי בן אדם נורא נורא מיינסטרימי. אז כל פעם שכאילו אמרו לי, וואי, איזה אמיצה, איזה חריגה, איזה זה, אני כזה, מה? לא, זה לא כולם? זה לא.
זה לא, אני לא הצטרפתי למסיבה קיימת של אנשים שכל... לא, שתדעי לך שזה יצא דופן ו... הלוואי ותוביל לי פה מגמה, אבל זה לגמרי יוצא דופן גם משך החופש. וגם כאילו, לא יודעת, הכל, הכל, זה הדהים אותי.
הכל. האמת שזה באמת, זה היה כאילו גם ככה קצת קטרתי וקצת הרגשתי, לא קצת, הרבה הרגשתי שזה באמת היה כל כך במקום. שוב, אני אומרת, זה פחות מבחינתי, זה לא היה חופשה לגמרי, כי באמת גם עבדתי וגם הייתי בקשר את ימי הוואטסאפ לא מאפשרים לך.
נכון, נכון.
עדיין חיפשו את, הודיעו הודעה מחוג הצפרות.
ולא יכולת לשחרר.
כן, ועכשיו, הקטע הוא שבדרך כלל בעלי לא בקבוצות, זה בעיקר הקטן אצלנו, זה, אבל בעלי לא פחות בקבוצות, ואני כזה שולחת לו זה, אני יודע, אני יודע, אני עוקב, שזה אגב דבר מאוד מאוד חשוב, שאני עוד בלמידה, שמה שאתה משחרר, מישהו אוכל אותו.
מישהו תופס, כן, זה חוק טבע, זה נדנדה, מישהו.
כמה קשה לנו, כמה קשה לנו לשחרר?
מאוד, אבל אני תמיד אומרת, שכשתשים לחול, אז יש עד השדה תעופה, יש את ההיסטריה, מי לוקח, מה לוקח, משהו שם בדיוטי פרי, יש איזה שריר שמרפא, אבל אני לא יודעת, שלושה שבועות זה משהו שלא ניסיתי עדיין.
אז תראי, בהקשר של היום-יום, באמת, אני חושבת שהרפאתי, וגם כאילו ידעתי שהסתדרו עכשיו, שוב, בעלי הוא באמת, הוא איש חייל לחלוטין, והוא לגמרי גם בשוטף על הילדים, אבל נגיד, הוא לא יודע לבשל.
כן, אז מה עושים שלושה שבועות?
יש מגבלות. אז הקטן שלי אומר לי, אימא, אז הקטן שלי אומר לי, אימא, 60 מנות חמות שתקני לי, כדי שיהיה לי
שלוש יכול יום. מה הם עשו שלושה שבועות?
בוקר צהריים וערב. אז קצת הזמינו, אכלו ג'אנק, אכלו פשוט, קצת הילדים היותר גדולים שלי, כשהם היו בבית, אז הם בישלו, וסתדרו, אף אחד לא מת, לא יודעת.
איזה יופי, אף אחד לא מת.
תראה, היה לי ככה כמה סשנים בבתי חב"ד, ואתה יושבת ככה, ארוחה חמה וטובה, וכאילו התלבטתי משלוח כזה, תראו איך טעים לאמא, אז זה כאילו ויתרתי, כי...
יש גבול כמה את יכולה להוציא להם את העיניים.
לג לרש.
ממש. אני רוצה להגיד לך גם שלהבדיל, יש לי חברה שנורא רוצה לקחת חופש וזה, ואמרתי, אני לא יכולה, לא יכולה, כאילו הכל התמוטט, אפרופו שיחתנו, ולפני תקופה היא צריכה להיות עם הילד, הילד היה מאושפז שבועיים. אמרתי, מה קרה? מה קרה אז? כולם מתו? לא היה להם מה לאכול? לא, הכל... שלא נצטרך להגיע לזה בשביל שזה יהיה בסדר לקחת חופש, כן? זה כאילו...
לא, לגמרי. אני אומרת, גם אני, באופן אישי, זה מאוד, זה כן מסתדר לי עם איזושהי גישה שבאמת, יש את הדברים שרק אנחנו יכולות, להיות אימא של הילדים שלנו, להקשיב להם, להיות נוכחות עבורם, זה רק אנחנו יכולות לעשות.
אבל רגע, אני רוצה שנייה להתקדם מהנושא הזה, שהוא באמת יכול למלא שעתיים, לעזוב, לא לעזוב, וכל המצפון שהוא באמת חשוב. אני רוצה שנייה לשאול, קודם כל, גם לגבייך שם, יש רגעים שאת אומרת, מה עשיתי לעצמי, למה לא לקחתי חברה? בעלך, אני מבינה, זה עוד פעם, זה מה לעשות עם הילדים שלושה שבועות, אבל למה לא לקחתי חברה? יש היום קושי בלהיות שלושה שבועות לבד?
אני אגיד מה, לי באופן אישי זה מאוד עתים. אני הרגשתי באיזשהו מקום שזה נותן לי את האפשרות ואת החופש להחליט מה ולאן אני רוצה. עכשיו, פגשתי שם אנשים, זה היתרון שאנחנו באמת, בן אדם חברותי וגם, את יודעת, ישראלים, יהודים,
נכון.
You name it, אז פגשתי אנשים וקצת בשבתות וככה התחברנו יותר ובין לבין, אבל דווקא כאילו... דווקא כל כך, כאילו, היה משהו מאוד מאוד מרגיע ומשחרר בלבד, ששוב, לא יודעת, קדוש ברוך הוא איתנו, הוואטסאפ מחובר, וברוך השם, ממש ממש לא חשתי את זה. יש רגעים קטנים של כל שאני חושבת בכל בן אדם, היה לי בעיקר הרגשתי שזה רגעים שהרגשתי שאני כאילו הגזמתי, שהגוף שלי אומר לי, ראות, בואי, טעיתי את הקטב.
מה זה הגזמת? באיזה מובן?
שאני רצה, ועוד טיסת פנים, ועוד נוסעת לעוד איזשהו מקום, ורק חזרתי הרגע מטיול כל הבוקר, ועכשיו אני יושבת לעבוד איזה 5 שעות, וכאילו, בואי, מה, הכל בסדר, את יכולה כאילו, לא חייבים, ואני מודה שכאילו, שלא הסכמתי לעצמי,
כן.
לא הסכמתי לעצמי, כי אמרתי, יאללה, אני פה, אני בכל אופן יודעת שזה סוג של משהו, גם אם הוא לא חד פעמי לעד, אבל הוא חד פעמי לעכשיו,
כן.
ואני רוצה להוציא ממנו את ה... את המקסימום. עכשיו הגוף שלי קצת, עכשיו אני ממש באיזה ג'טלג שאני גבר איזה יומיים כזה, תורמים, אבל...
תגידי, ולחזור מהגן עדן אל המציאות, אל בית עבודה, ילדים, כביסות, מטלות, הרי נשאבים לזה בשנייה.
לגמרי.
את חוזרת עם איזה מטען כזה, הביתה, מטען של תובנות, של הבנות, מעבר להלם ג'טלג הנפשי הזה של לטוקטוק העולם לרעות, יש לך 5 ילדים תפלי בהם.
אני חושבת שחזרתי כאילו בטוב מאוד, כאילו באמת דווקא ניתוק מאוד, דעת כאילו חזרתי ביום שישי ואפשר להזמין אוכל לשבת, אפשר להתארח, אפשר, אמרתי לא, אני מבשלת, אני רוצה להכין, אני רוצה לפנק, ואפילו שתליתי את הכביסה שאחד הנאות שלי, המוחלטות שם היה לשלוח את הבגדים למכביסה, כאילו אני רציתי, זה היה רגע סי במסע, לשלוח את הבגדים למכביסה, אבל... אבל כאילו נהנתי, היה הנה איזשהו רוגע, את יודעת, באמת קשה לנו, שאתה כל כך שקוע בזה, אז באמת קשה, ודווקא מתוך הפרספקטיבה הזאת, היה לי איזושהי הרגשה כל כך של נחת, איזה כיף שיש לי משפחה וילדים, ויש לי זה, וגם יש לי הזדמנויות לברוח סור קול.
מדהים. טוב, את מספרת לנו שזה אפשרי, ואני מקווה שכל אחת מאיתנו תצליח לבצע את זה בדרכי השאלה. וגם להיות לבד הזה, בעיניי זה מתנה מאוד מאוד גדולה, שנראה לי נדרשת איזו בגרות מסוימת ליהנות עם עצמך. אני זוכרת שיצא לי כמה פעמים, באמת, או אפילו סתם ליד הופעה, מה שנקרא, היה לי הופעה רחוק, ואז נשארתי לישון, או אפילו נסעתי, אני לא זוכרת מה היה. ובונה, יש קטע ממש נחמד, כן? להיזרק למיטה לבד, וגם עם חברות זה כיף, אני לא אומרת, אבל זה כיף בפני עצמו. זה כיף שצריך חטיבה בפני עצמה. ללכת עם עצמי לבד, וכמו שאת אומרת, גם ללמוד שם את המינונים העדינים. כן בא לי, לא בא לי, הגזמתי פה, לא הגזמתי. ואני חושבת שכשיש לך חברות, משפחה מסביב, את קצת פחות שומעת את עצמך.
ממש, זה ממש מנקר רעשי רקע, ושוב, אתה גם לומד להכיר את הצדדים שאולי אתה פחות אוהב בעצמך.
הפחות חביבי.
אבל בסדר, אבל הגיע הזמן שנכיר.
נכון. בסדר גמור, ראו צימרמן, תודה לך.
תודה רבה, אמי.
טוב, אנחנו מסיימות את כל כבודה להיום. זו הייתה תוכנית עמוסה רגשית. אני צריכה לקחת טישו לעצמי. נגיד תודה לנתנאל ינובר, לעומרי קפלן ולמשה מושקוביץ על הקסם שהיה פה היום.
והתהלך בארץ, התהלך בארץ הקדושה. קום והתהלך בארץ הקדושה, בארץ אשר עריך.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.